חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, איתנו, שבוע טוב, בוקר טוב.
שבוע טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, הרבה נושאים על סדר היום, ונפתח בסעיף הזה של עילת הסבירות. היום מתחילים הדיונים בוועדה, אחרי כל מה שראינו בחודשים האחרונים של ניסיון קידום הרפורמה שנעצרה. אז זה הסעיף הראשון מתוך יתר הסעיפים, או כרגע פרה-פרה?
זה כמובן סעיף מאוד מאוד חשוב לקדם. עילת הסבירות והמבחן, ניתן לקרוא לזה ככה, של האופוזיציה, ולמען האמת של הציבור, של הציבור, אפשר לקרוא לו הציבור המוחה, אני חושב שהם עמדו אתמול במבחן הזה, הם לא נכנעו לתעמולת הפייק. מדובר במשהו שהוא קונסנזואלי, כמעט לחלוטין. מי שמתנגד לדבר הזה, מי שקורא לדבר הזה הפיכה משטרית, מי שמכנה את הדבר הזה קץ הדמוקרטיה, מוכיח על עצמו שמערכת המשפט לא מעניינת אותו בכלל. מה שמעניין אותו זה להפיל את הממשלה, מה שמעניין אותו זה להעביר את הרחובות, זה להיות אופוזיציה למדינה. אין שום קשר למחאות נגד הממשלה, לבין הרצון לקדם עילת סבירות בנוסח שהופיע במצב.
זהו, והכוונה היא באמת לבטל לגמרי את עילת הסבירות, או רק לצמצם אותה?
עילת הסבירות היא סוג של ג'וקר, שבו בית משפט יכול לגשת לכל אדם בשירות הציבור שמקבל החלטה, ולהגיד לו, נראה לי שההחלטה שקיבלת היא לא טובה. יש בה המון 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 בעיות. מבניות, אגב, גם יש לה בעיות מבניות, לכולם. מה שהציע בזמנו השופט סולברג, וגם כתב את זה בפסקי דינו, ובמאמרים, מה שהציע גדעון סער, מה שדיבר עליו יאיר לפיד, כולם, 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 אמרו, לצמצם אותה, לבטל אותה לגמרי, זה מעורר בעיות אחרות. בוא נבטל אותה בכל הנוגע לנבחרי ציבור, כי שמה מתעוררת בעיה דמוקרטית ממש. מי האדם שאמור לקבל את ההחלטות בסופו של דבר בשאלה, האם להשקיע את כספי המדינה בתחום א' או בתחום ב'? מי משלם על זה את המחיר הציבורי? מי בעל הסמכות ומי בעל האחריות? והדברים האלו, חייבים לעשות דרך המשקפיים של עילת הסבירות, והאמירה היא עילת הסבירות, מי שבוחן האם ראש הממשלה סביר, האם ממשלת ישראל סבירה, זו הכנסת, זה הציבור באמצעות נבחריו, זה לא דבר לבית
רוטמן,
משפט
אתה,
להתעסק בו.
אתה לא מצליח להבין את אלו שמתנגדים גם לסיפור הזה של עילת הסבירות וקוראים לזה תחילת קץ הדמוקרטיה? אתה לא מצליח להבין אותה ההתנגדות שלהם?
אני מצליח להבין אותם היטב. הם לא מעוניינים שמדינת ישראל תשלט על ידי ציבור הבוחרים שלה. הם חושבים שאם תיתן לדמוקרטיה חס ושלום לעבוד במדינה, יתקבלו החלטות שהם לא לרוחם. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם טועים, אבל מה שברור זה שהם לא מעוניינים בדמוקרטיה. הם מעוניינים בדיקטטורה של קבוצה קטנה שתחליט החלטות, לא באופן דמוקרטי. עכשיו, אני אומר שוב, בן אדם שבא ואומר לי, תקשיב, אני יותר סומך על שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי מאשר על השר פלוני אלמוני או על פי ראש העיר פלוני אלמוני. אני אומר לו, תקשיב, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה טועה, אבל אתה לא מאמין בדמוקרטיה, זה בסדר. כאילו רק שיהיה לך ברור שמה שאתה מבקש זה לא דמוקרטיה, אתה מבקש איזשהו שלטון חכמים, וברור לכולם, אגב, ואת זה אנחנו רואים כבר בכל מקום בעולם, ואפילו בישראל, ואולי זה קשור קצת לנושא שאתם רוצים לדבר עליו גם שהזכרתם, משפט נתניהו. כל זמן שמערכת המשפט תספק להם את הסחורה, הם יגידו שכל נגיעה בסמכויותיו של בית המשפט העליון זה סוף העולם וקץ כל הקיצים וחורבן המדינה. בשנייה שבית המשפט ייתן החלטה שהם לא אוהבים, אתה תראה איך כל אותם מפגיני
מתהפכים
על בית המשפט. ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה עכשיו בהקשר לתיקן נתניהו, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים בעולם. ראינו את זה בתוכנית של הנשיא ביידן, שהוא מוציא נגד בית המשפט העליון שלהם שם, שהפך להיות אויב הדמוקרטיה מבחינתם, כי הוא נתן החלטה שהם לא אוהבים.
אתה מזכיר את תיקן נתניהו, אתה כותב כך, הפרסומים האחרונים
אחת בנושא הזה של הרפורמה, ואז נעבור לתיקן נתניהו, ברשותך דוד. שר המשפטים לוחץ עליך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לקדם עוד סעיפים ברפורמה המשפטית, בעקבות הפיצוץ, שאתה יודע, הוא נהיה רשמי בשיחות בבית הנשיא, או שאלת הסבירות, ואחרי זה נחשוב הלאה.
אנחנו בקואליציה, יש פורום ראשי מפלגות, שמקבל החלטות לאן הולכת הקואליציה. יש פורום ראשי קואליציה. כל ההחלטות בסופו של דבר מתקבלות באופן דמוקרטי. אני לא רואה שום לחץ, ואני לא, אף גורם פרטנית לא מפעיל עליי לחץ לשום כיוון. ההחלטות מתקבלות. ופועלים לפיהם. כך פועלת ממשלה מתפקדת, כך פועלת דמוקרטיה, וכך לפעמים לא, אתה יודע, גם כשהתקבלו החלטות בניגוד לעמדתי, הרי כולם זוכרים שאני לא חשבתי שלעצור אז את החקיקה זה היה רעיון נכון וטוב. סופו של דבר, מקבלים את ההחלטות, יש מנגנונים, ולכן אני כל הסיפורים האלו, כאילו יש מתחים, וזה מנסה למשוך לכיוון הזה, וזה מנסה למשוך לכיוון הזה, מדובר בפייק מוחלט, אין לזה בסיס.
אוקיי, קיבלנו תשובה. עכשיו לשאלתך, דוד.
אתה כותב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הפרסומים האחרונים בעניין תיק 4000 הם הוכחה נוספת, הוכחה מספר 4000, אם תרצו, לליקוי המאורות שהפך את מערכת המשפט למוטה פוליטית ולמזוהה עם מפלגות ומחנות פוליטיים. זהו האיום הגדול ביותר על הדמוקרטיה בימינו. חייבים לתקן את מערכת המשפט, וזה מה שנעשה בעזרת השם. אני רוצה שתסביר לי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, איך אתה הולך לתקן את זה?
אז דבר ראשון, בכל דיוני הוועדה שאנחנו עוסקים בנושא, למשל בשבוע שעבר קיימנו דיון על התמשכות תיקים. כולנו יודעים שתיקים שמוחזקים במשך זמן רב פתוחים ככלי, כמשק, כלחץ, כמו שקרה לזה בזמנו מנדלבליט, מחזיקים אותנו בגרון וכדומה. זו סוגיה אחת שאנחנו מטפלים בה בשוטף. כל הזמן יש סוגיה נוספת שאנחנו מטפלים בה, שזה גם שאלת ההנחיות פרקליטות מדינה. עסקנו בזה סביב הסתה לטרור, נעסוק בזה בתחומים אחרים שבהם הפרקליטות בוחשת, ממש בוחשת בענייני המשטרה באופן שבעיניי לא ראוי, ואמרתי את זה גם בדיוני הוועדה. ויש הרבה מאוד, בשנייה שנתקן, יש הליכים של גוף ביקורת שאנחנו כתבנו בתוכנית חוק וצדק שאנחנו רוצים לקדם. יש פעולות רבות שצריך, יש פיצול תפקיד יועץ, שזה גם דבר שצריך להיות מונח על השולחן באיזשהו שלב. כל הדברים הללו הם נועדו דבר אחד, נועדו למטרה אחת. ריכוז של כוח ללא בקרה וללא פיקוח זה מסוכן. זה באמת מסוכן לדמוקרטיה. ואנחנו ראינו מה שקורה, מה שקרה בתיקי נתניהו, הראה לכולם שכולם ידעו לעשות את הקל וחומר. אם כך מתנהגים באותה ברוטליות, באותו סימון מטרות, באותו יחס לידי מדינה, כך מתנהגים בתיקי ראש ממשלה, באותה מה שאפשר לקרוא לזה תפירה גסה, שרואים את התפרים, שאתה רואה איך הם מסמנים מטרה ומתקדמים אליה בהתעלם, ועכשיו גם שומעים בהתעלם גם הערות של בית המשפט. אתה מבין שמדובר במערכת שכמו שאמר מני מזוז כשהוא נכנס אליה בזמנו ב-2004, נראה לי זה היה, נכנס אליה מני מזוז ואמר, מצאתי מדיניות של סימון מטרות וגיוס עמדות. יש פה מערכת שיש לה צריכה הרבה מאוד תיקון, הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד עין בוחנת, וזה מה שאני עושה יום יום בוועדת החוקה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, האם לדעתך נראית אריה דרי חבר בממשלה בקרוב, ואיך?
אינני יודע, באמת יש נושאים שקל מאוד לומר עליהם, זה אמנם קלישאה, במקרה הזה קלישאה מדויקת.
כן, אבל השאלה של דוד הייתה לנוכח הדיונים על ביטול עילת הסבירות, שאולי זה דבר שיאפשר את חזרתו.
אין קשר בכלל, אנחנו כולנו, אין קשר בכלל פעמיים. הרי פעם אחת כולם יודעים שכמו שאמרתי, עילת הסבירות הופיעה, אף אחד לא חושד בגדעון סער, שבמצע הבחירות שלו ב-2021 דיבר על צמצום עילת הסבירות שלו, תחול על נבחרי ציבור, או על סולברג, שהוא מתכנן לקדם אותה בגלל פסק דין כזה או אחר של אריה דרעי, קנה לא כאשר אנחנו כללנו את זה בתוכנית חוק וצדק, הרבה לפני פסק הדין. ב' גם פסק הדין לא עוסק רק בעילת הסבירות, יש שם עילה אחרת. בקיצור, אין קשר לדברים האלו. אני חושב שכל מי שמנסה לייצר את הקשר הזה צריך לשאול את עצמו איך כל אותם אנשים, אותם פרופסורים, אותם שופטים, אותם פוליטיקאים שדיברו על זה לכל אורך השנים, כולם ישבו רק וזממו איך להחזיר את אריה דרעי לממשלה. נו באמת,
לא, השאלה לא הייתה האם יש קשר, אלא האם זה יאפשר לו לחזור.
אז אני אומר שוב, אני לא חושב שזה קשור בכלל. אני חושב שיש חוק אחר שקשור לעניין הזה, שבינתיים לא מקודם, אינני יודע אם מקודם, אבל עילת הסבירות לא קשורה בשום צורה שהיא לחזרתו של אריה דרעי לממשלה.
טוב, בוא נדבר רגע על אהוד ברק. הוגשה תלונה למשטרה וליועצת המשפטית לממשלה נגד אהוד ברק באבון קריאה למרי אזרחי. אתה חושב שצריך להעמיד אותו לדין?
אני חושב שכל הטיפול ובעזרת השם יהיה דיון מחר בוועדת החוקה בנושא הזה. כל הסיטואציה שמריחה לכולם, כל מי שצופה במה שקורה, איפה ואיפה קיצונית ביחס של מערכת אכיפת החוק להפרת חוק בוטה וברורה, לפי השאלה מי עושה אותה. אני עדיין זוכר איך נראו הפגנות כאשר חסמו בהם כבישים. עזוב, למה ללכת רחוק? תראה אתמול באיזו אלימות משטרתית נתקלו ביישוב עטרת. ראיתי צילום וידאו מזעזע של שוטר יסם תולש זקן מאדם. ממש דברים מזעזעים שאנחנו לא אמורים לראות.
באף מקום, לא בתל אביב ולא בשום מקום לא רואים את זה.
בשום מקום, בשום מקום. אבל אתה רואה שהם יודעים להפעיל גם את הכוח המשטרתי וגם את הכוח התביעתי וגם את הכוח החקירתי וגם את השבק, כאשר מדובר בעיה בחסימת כבישים בזמן ההתנתקות, ואילו עכשיו פתאום חסימת כבישים הפכה להיות סוג של נורמה. לפעמים המשטרה עושה את זה בעצמה בהתנדבות עבור המפגינים. אין צורך לחקור מי שקורא למרי אזרחי כמו שעשו לפייגלין. הכל בסדר. אז עכשיו, הדבר הזה לא לגיטימי. אכיפת חוק מפלה היא הדבר הכי מסוכן למדינה. ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות שיהיה במדינה. פשוט לא יכולים להרשות.
אתה חושב שאהוד ברק מופלה לטובה בסיפור הזה? כי הרי אם זה היה אזרח אחר, מיד היה נעצר ונחקר.
אני חושב שאם מפגינים מימין או מארגני הפגנות מימין היו מתבטאים בדרך הזאת, הם כבר מזמן היו עצורים במניעת מפגש עם עורך דין, והיו מתייחסים אליהם באמת, אנחנו עכשיו, זה לא מחשבה תיאורטית, כך היה, אנחנו מכירים את האנשים, אנחנו יודעים שכך פעלו, זה לא תיאוריה, המשטרה הייתה יודעת להפעיל הרבה 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 יותר אמצעים, כדי למנוע הסתה פרועה, הפרה של הסדר הציבורי, חסימת כבישים, קריאה למרי אזרחי, ופה במקרה הזה לא עושים את זה, הדבר הזה הוא מאוד 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 חמור, okay. ואת אכיפה בררנית הזאת חייבים לעצור.
אז משפט אחרון על אכיפה בררנית, מתי תוקם ועדת החקירה לבדיקת כל תיקי נתניהו, והעומדים מאחוריהם?
הנושא הזה אני עוד לא עסקתי בתיקי נתניהו, אני עסקתי כמו שאתה יודע וקראתי והבאתי החלטה כמעט בקונצנזוס מלא, רק חברי יש עתיד התנגדו להקמה של ועדה בנוגע לרוגלות, לשימוש ברוגלות על ידי משטרת ישראל, ואני מקווה שתקום בהקדם, שאני מקווה שהממשלה תקים, זה לא בסמכות הוועדה, אלא בסמכות, הממשלה. אני חושב שהרבה מאוד, אני סבור שכל מה שהתרחש סביב תיקי נתניהו, ולא רק סביב תיקי נתניהו, אנחנו יודעים שמסמך יצחקי שהיה בזמנו במשטרה היה צריך להיות רעידת אדמה, והיה צריך להוביל לחקירה ולוועדת חקירה, כי לא מדובר רק בנתניהו, מדובר בשיטה, במערכת אכיפת החוק שזקוקה לניעור ולטיפול יסודי, וזה אתה מבין את הבעיה שלי, אני יכול לשתף פה שבוועדה אני מתקל כל הזמן בבעיה, מבקשים ממני כלים נרחבים לטובת מאבק בפשיעה, ואני רוצה לתת להם אותו, לטובת מאבק בפרוטקשן, לטובת מאבק בטרור, מבקשים שנחוקק וניתן את הכלים, ואז כאשר המערכת לא יודעת לחקור את עצמה, כאשר היא משתמשת בכלים האלו לרעה, כאשר היא משתמשת בכלי הרוגלות שנועד לביצוע מלחמה בטרור או לביצוע הזנות סתר חוקיות ומשתמשים בו שלא כחוק, אז אתה אומר חברים אני לא יכול לתת לכם את הכלים האלו, אתם תראו לי שאתם יודעים גם להשתמש בזה רק כחוק, וגם כאשר אתם מזהים חריגה להעמיד לדין את האשמים, ומאחר והם לא עושים את זה, ולכן מחש וגוף ביקורת על הפרקליטות אלו נושאים חשובים שאנחנו בהחלט מתכננים לקדם במהלך הקדנציה הזאת.
אני טוב. חייב רק משפט לסיום, אבל... אוקיי, חבר הכנסת רוטמן, נשמע ממך אולי איזה מילת גינוי נגד התקיפות האלימות נגד פלסטינים חפים מפשע, אפרופו ההודעה המשותפת לרמטכ"ל ולראש השב"כ ולמפכ"ל המשטרה.
ואפרופו מה שציינת קודם, ההתייחסות של המשטרה למתיישבים היהודים.
אני חושב שאלף הוצאתי הודעה מפורטת, ואני מפנה גם אתכם וגם את המאזינים לקרוא אותה. אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה, המלחמה בטרור צריכה להיעשות, כמובן ההגנה, כל אדם יש לו את הזכות להגנה עצמית, כאשר עוברים מהגנה להתקפה, הדבר הזה צריך לעשות אך ורק על ידי כוחות הביטחון, אך ורק על ידי צה"ל והשב"כ וכוחות הביטחון. מה שאנחנו לא יכולים אבל לקבל, שאוזלת יד קיצונית במלחמה, אנחנו במידה מסוימת חווינו את זה לא מזמן, חווינו את זה בלוד, שכוחות הביטחון לא מטפלים בבעיה, וכאשר היא מוצפת בצורה לא טובה, ואז קשה, אתה יודע, אני עצמי הייתי צריך לעזור בהרחקה של חלק ממש אנשים שבאו כביכול לעזור לתושבי העיר לוד, אבל באו סתם כי חיפשו אקשן, אז אני עצמי הייתי צריך לעזור להרחיק אותה מצד אחד, ומצד שני הייתי צריך לעזור לאנשים שבאו באמת להגן על תושבי לוד, כי המשטרה לא נתנה להם הגנה. והבעיה הזאת של, בשנייה שיש לך אזור של, שיש בו חוסר משילות, יש בו אנרכיה, כאשר כוחות הביטחון הם מכילים אירוע שמהכפר אומצפה, שלוש פעמים, יום אחרי יום אחרי יום, יוצאים לחסום באבנים, בבקבוקי תעבירה, לפגוע באנשים, כאשר אתמול בחווארה תינוקת נפצעת, כל הדברים האלו עוברים בהכלה על ידי צהל ועל ידי המשטרה. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה לא לגיטימית. אנחנו חייבים להילחם בטרור בכל הכוח. מי שצריך לעשות את זה, זו המשטרה, וכשמדובר בתחומי ישראל, ביהודה ושומרון זה צהל וזה השבק, ואנחנו חייבים לעשות את זה בכל הכוח. אסור כמובן לקחת את החוק לידיים, אסור כמובן להתפרע, אסור לצאת ולפגוע בחפים מפשע, אבל אסור לקבל ואסור להכיל בשום צורה שהיא את הפקרת חיי תושבי יהודה ושומרון ואת האירועים. מי שמדבר, ואתה יודע מה, אחת הבעיות הגדולות באירוע הזה, זה שבמקום שאנחנו נשב עכשיו ונדון ונדבר איך קרה שאין מחסומים ביציאה מהכפר שממנו יצאו אותם מחבלים שעשו את הפיגוע באלי, משטרת ישראל, כוחות היסם ומפקד החטיבה, הלך וחסם את היציאה מהטרק. זה דבר מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד לא לגיטימי. את המחסומים שהסירו, שבגללם יכולים חוליות מחבלים להסתובב כמעט ללא המעצורים בכל רחבי יהודה ושומרון, אז יודעים לחסום כאשר מדובר ביישוב יהודי. הדבר הזה חמור מאוד, וזה כמובן בלי שום קשר לצד הגינוי לכל פעולה אלימה שלא נעשה כחוק.
כן. טוב, אנחנו נודה לך חבר הכנסת שמחה רוטמן שדיברת איתנו, בהצלחה היום בדיוני הוועדה, אני שומע שיש אורח שיגיע לשם היום, חבר הכנסת בני גנץ, יהיה לך מעניין.
טוב, נעקוב מקרוב, נקווה שלא ירקדו לך שם על השולחנות, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שהדיון יהיה ענייני.
אינני מכיר את כישורי הריקוד של בני גנץ, אבל אני בהחלט מקווה שהוא לא יממש אותם
אצלי בוועדה. תודה רבה לך.
אזכיר שהרוקדים הקודמים היום יש עתיד כמדומני. יושב ראש ועדת חוקה, תודה, שמחה רוטמן, להתראות.